אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה ולא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. טוב, היום אנחנו מתחילים סדרה של המון פרקים. הפרקים האלה לאו דווקא יהיו קשורים אחד לשני, אבל כולם יהיו סביב נושא אחד, סביב מכניקת הקוונטים. תורת הקוונטים. אנחנו מתחילים מפרק 43, הפרק הזה, כפרק מבוא כללי. מה זה קוונטים? על מה כל המאומה עם תורת הקוונטים? ומה כל כך מוזר בתורת הקוונטים? אני לא אשקר לכם. כל מה שרציתי לעשות אחרי הפרקים על האנרגיה האפלה, זה לעשות פרקים על אנרגיה אפלה bottom up. בסדרה שהייתה לנו על אנרגיה אפלה, דיברתי על איך אנרגיה אפלה מנובט מתוך המדידות של התרחבות היקום, ואיך תורת היחסות הכללית מראה אותה. רציתי לעשות פרק או שתיים, לדבר על איך האנרגיה האפלה נובעת מהוואקום עצמו. מה זה וואקום? מה זה ריק? מה קורה שם בכלום ושום דבר הזה? אוקיי. אז הבנתי שאני צריך לעשות קצת הקדמה לפני שאוכל לדבר בכלל על הוואקום. איך אני יכול לדבר על מה קורה בוואקום בלי לדבר על תורת השדות הקוונטית? ואיך נדבר על זה בלי לדבר על עיקרון הוודאות? אז כן, בשביל אנחנו צריכים... תראו, אני רוצה להגיע איתנו למגרש של הגדולים, בסדר? צריך בשביל זה... להתחיל לדבר על הדברים הקטנים ביותר. צריך לדבר על הפיזיקה של הבלתי אפשרי. על תורת הקוונטים. וכן, יש עוד כל כך הרבה נושאים מדהימים שזה יפתח לנו. דרוויניזם קוונטי. רב יקום. החלקיק האלוהי. נראה לי שאנחנו צריכים לעשות עבודת הכנה יסודית כדי שנוכל להגיע לגוד סטאף. לדברים המעניינים באמת. אז הרעיון שלי הוא לעשות איזשהו סוג של פרק מבוא היום, ובסך הכל אתם תוכלו לשחק חופשי בין הפרקים השונים. זה לא יהיה כמו בסדרות שאנחנו ממש בונים פרק אחרי פרק, והפרקים מאוד מאוד תלויים אחד בשני. פה זה יותר נתון לשיקולכם, נגיד ככה, לגבי הסדר הקשבה של הפרקים. ושוב, תנסו לראות שאתם מבינים, כמו תמיד, אני זמין לשאלות ואני אשמח לסייע. אם יש לכם רקע בתחום, אז בכלל מצבכם טוב. אוקיי, בואו נתחיל. כמו כל דבר בפיזיקה המודרנית, אנחנו מתחילים מהמאה ה-19. במאה ה-19 דיברו על סוף הפיזיקה. תחשבו על אנשים עם כובע וזקן, מאה ה-19, וכן, כבר הבנו הכל, הבנו את כל הפיזיקה, אין שום דבר מהותי, אולי פה קצת, שם קצת, אבל הפיזיקה גמורה. אז הגיעו שורה של אנשים שלקחו את המציאות שלנו למקום הכי מוזר שאפשר לחשוב עליו. אני באמת חושב שהחצי הראשון של המאה ה-20 היה טירוף מוחלט בהבנה שלנו את היקום שלנו. מעיקרון אי-הוודאות של אייזנברג והחתול של שרדינגר שנדבר עליהם, ועד לחלקיקים וירטואליים, יקומים מקבילים, והתיאוריה של הכל. כמובן, צריך לציין את איינשטיין, שגילה לנו מה קורה עם תורת היחסות, וגם קיבל פרס נובל על עבודתו במכניקת הקוונטים. ריצ'רד פיינמן, שיככב גם בסדרה שלנו, אמר פעם, אם אתה חושב שהבנת את תורת הקוונטים, לא הבנת את תורת הקוונטים. במהלך הפרקים הקרובים, ששוב אפשר לשמוע אותם ביחד או לחוד, ברצף או לא, אני מקווה שגם אתם תוכלו להעריך עד כמה תורת הקוונטים היא מובנה. מובנה למי שמצליח להבין אותה, או לפחות לא להבין אותה כמו שאני לא מבין אותה. שזה גם משהו. האם קרה לכם פעם שאילתרתם משהו והוא לא הצליח לכם? קרה לכם פעם שהמחשב שלכם נתקע ולא האמנתם שהוא יזוז, אבל תופפתם על הכפתורים, על המקלדת, בכל מקרה, בלי הבנה יותר מדי מה אתם עושים, אבל פתאום הכל הסתדר. פתאום המחשב חזר לחיים. קרה לכם פעם שאילתור שלכם החזיק מעמד למשך הרבה זמן? החזיק מעמד כל כך טוב שהמשחק הזה של הטיפיפו למחשב, שהוא בעיקר פריקת עצבים ותקווה לטוב, קרה לכם פעם שהטיפוף הזה, האקראי שלכם, הפך להיות הדרך הסטנדרטית שבה פותרים בעיות במחשבים? עבד לכם פעם משהו כל כך טוב, משהו מאולתר? עבד כל כך טוב עד שדורות אחרי זה אנשים עוד עשו את זה בשביל לפתור בעיות? לימדו את זה בבית ספר? זכיתם בפרס נובל על זה? ברוכים הבאים לעולם המדהים של תורת הקוונטים. אנחנו מתחילים בשנת 1900 עם טריק מתמטי שגוי מהיסוד ללא כל ביסוס שהצליח בענק. בואו נתחיל מההתחלה. אחד המספרים הכי חשובים בתורת הקוונטים הוא קבוע פלנק. קבוע פלנק מגדיר את נקודת הגבול, המעבר בין הפיזיקה הנורמלית של היום-יום שלנו לממלכת המטורפת של עולם הקוונטים. האמת היא שאפשר לראות את ההשפעות של הגדלים הקוונטים ולמדוד את קבוע פלנק רק מלהסתכל על השמש. זוכרים את פרדוקס זנון עם אכילס והצב? הרעיון הוא שאכילס לא יכול לנצח את הצב במרוץ. בכל פעם שאכילס רץ לקראת הצב, הצב כבר יזוז והוא לא יהיה שם. אכילס צריך לנוע אין סוף פעמים מכל מיקום שלו למיקום של הצב, אבל בגלל שכל אחד מהאין סוף האלה הוא מרחק מסוים, קטן ככל שיהיה משהו, הוא לעולם לא יצליח לעבור אין סוף מקטעים קטנים, אבל סופיים. אין סוף כפול המון מספרים קטנים, זה עדיין אין סוף. ולכן לעולם אכילס לא יגיע לצב. במשך אלפי שנים זה היה פרדוקס, וזה באמת לא היה הגיוני איך תנועה כלשהי קורית במרחב, כי המרחק בין כל שתי נקודות מורכב מאין סוף נקודות קטנות, שגם אותן אפשר לפצל, ואנחנו מגיעים לאין סוף מרחקים קטנים, כלומר, תנועה מכל מקום לכל מקום אמורה לקחת אין סוף זמן. ובכל זאת, יש תנועה סביבנו כל הזמן. אז איך זה יכול להיות? או, יש כמה הנחות בעייתיות במודל הזה שתיארנו. ראשית, ההנחה לפיה ניתן לחלק את המרחב אין סוף פעמים. זה לא נכון. שהמרחק שלנו מהצב נהיה קלוש, קלוש במרחקים קוונטיים, קלוש מאוד, הוא כבר נהיה מקטעים אחידים שאי אפשר לחלק אותם יותר. מכאן השם קוונטיים, קוונטיים מהמילה קוונטות, קוונטיטי. קבוע פלנק הקטן, אנחנו מדברים פה על מספר שמתחיל ב-0.0 ועוד 33 אפסים כאלה, עד כדי כך קטן, אבל סופי. הוא מגדיר לנו את קנה המידה של מה שקורה פה. הוא מגדיר מעין פיקסלים למציאות. הוא מגדיר את חוסר היכולת שלנו לחלק את העולם מתחת לגבול מסוים. והנה, יש לנו המון 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 גדלי פלנק בכל סנטימטר, אבל מספר סופי. מספר סופי, אנחנו יכולים להתמודד איתו. לקבוע פלנק יש שימושים שעושים בהם שימוש בהרבה מאוד מקומות, בכל מקום בו יש לנו קוונטים. אתם אולי מכירים את חלקם. החל מהיחס בין האנרגיה והתדירות של הפוטון, ועד לעיקרון אי הוודאות של אייזנברג, משוואת שרדינגר, אורך הגל של דברוי, ורמות האנרגיה של האלקטרון, כל הנוסחאות שמגדירות את הדברים האלה מכילות את קבוע פלנק. קבוע פלנק מגדיר לנו גם את אורך פלנק, שדיברנו עליו קודם, יחידת המידה אשר מתחת אליה, עצם הרעיון של מרחק משנה את המשמעות שלו. אין משמעות לגודל קטן יותר מאורך פלנק. שוב, תיאורטית ניתן לחלק את המרחב מתמטית לכמה שרוצים, אבל מתחת לפיקסלים האלה של אורך פלנק אין לזה שום משמעות פיזיקלית. קבוע פלנק מופיע גם בסקלות קטנות יותר, בסקלות גדולות יותר, סליחה. טמפרטורת השמש מכתיבה את אור השמש, והיא גם נקבעת לפי קבוע פלנק. אם קבוע פלנק היה קטן יותר בטבע, השמש הייתה סגולה יותר. אם קבוע פלנק היה גבוה יותר, השמש הייתה אדומה. עכשיו אני מזכיר לכם שהשמש היא לבנה, כן? לא צהובה. למה זה קשור בכלל? מה הקשר בין קבוע קטן מאוד 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 בטבע לבין הצבע של השמש? או, פה אנחנו מתחילים לדבר על מה שקרה אי שם לפני 100 וקצת שנים. פה נשאל את זה ביותר גדול. למה דברים חמים זוהרים בצבעים שהם זוהרים בהם? למה לבה זוהרת? למה אש זוהרת? למה השמש זוהרת? מה המקור של האור הזה שנובע מעצמים מסוימים? נראה שאור תלוי בטמפרטורה. ככל שמשהו חם יותר, הוא פולט אור יותר. אוקיי, אבל איך זה קורה? זוהי השאלה שהובילה לחקר תורת הקוונטים מלכתחילה. האמת האמת היא שכל דבר ביקום, כולל אתכם כרגע, כולל את המחשב שלכם, כולל האוכל שאכלתם בצהריים, הכל, 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 פולט קרינה. הקרינה הזו מקושרת עם הטמפרטורה של האובייקט שפולט אותה. חום הוא האנרגיה שבתנועה של החלקיקים המרכיבים עצם כלשהו. ככל שהחלקיקים זזים יותר, אנחנו אומרים שהעצם חם יותר. חלקיקים מייצרים קרינה אלקטרומגנטית או אור, ולכן הם זוהרים. ככל שהם זזים מהר יותר, האובייקט חם יותר, ולכן יש לנו תדירות מסוימת שאנחנו רואים בעבור כל טמפרטורה. יש לנו התפלגות מסוימת של תדירות סביב טמפרטורה. השמש לבנה כי טמפרטורת שטח הפנים שלה היא בערך 6,000 מעלות. היא מהירה בטווח של צבעים, אבל השיא שלה הוא באור לבן. באור לבן כל צבעי האור הנראה נפלטים באופן שווה, בהגדרה, כי זה האור הנראה. בואו נסתכל על כוכב על ענק כחול, כוכב גדול בכמה סדרי גודל מהשמש. הוא פולט קרינה כחולה ואולטרה סגולה, כי הטמפרטורה שלו היא 12,000 מעלות. אנחנו, בני אדם, בטווח טמפרטורה שפולט אור אינפרה אדום. אי אפשר לראות את זה עם עין אנושית, אבל כן רואים את זה במשקפי ראיית לילה. ככל שמשהו יותר חם, כך האור שלו יותר כחול, ואז סגול, אולטרה סגול, רנטגן, בסוף גמא. ככל שמשהו יותר קר, ככה הוא יותר אדום, אינפרה אדום, כמונו, ואז מיקרו ורדיו. אוקיי, אבל איך זה עובד? אז האמת היא שהראשון שגילה את העניין הזה היה אייזיק ניוטון, אבל כנראה שגילו את זה לפניו. כל מי שראה קשת בענן ראה את זה. ניוטון הצביע על האפקט של המנסרה, השוברת את אור השמש, כמו הקשת, לרכיביו. עד סוף המאה ה-19 לא הצליחו להבין מה הקשר בין השבירה של האור הנראה, האור הלבן, לכל צבעי הקשת, לבין הגדלים הקטנים ביותר בפיזיקה. אבל בסוף המאה ה-19 התחילו לשלב בין חום לבין אור, והצליחו לראות שיש דבר הנקרא קרינת גוף שחור. קרינת גוף שחור הוא שם נוראי לתופעה מדהימה. התופעה, לפיה הקרינה הנפלטת מכל דבר חם, ניתנת לאפיון. אפילו גופים שחורים לכאורה, שלא פולטים אור, כמונו נגיד, כן פולטים אור. גוף שחור נשמע כמו גוף שקולט את כל האור שפוגע בו ולא פולט אור בכלל. קרינת גוף שחור אומרת בדיוק ההפך. היא מתארת איך כל דבר עם טמפרטורה פולט אור כלשהו. כלומר, שום דבר הוא לא שחור באמת. גם לא חור שחור אגב, אבל מסיבות אחרות שניכנס אליהן בהמשך הסדרה. כן, חור שחור לא פולט אור, בסדר? אבל הוא כן פולט קרינה אחרת שנדבר עליה. חשוב לי תבינו שאין קשר בין קרינת גוף שחור לחור שחור. תשכחו מזה. זה רק שמות דומים לתופעות מאוד מאוד שונות. אם יש לכם משהו, משהו שעשוי מחומר, פרוטונים, נייטרונים וכולי וכולי, הוא יפלוט קרינה כלשהי. לקרינה הזו אנחנו קוראים קרינת גוף שחור. מסיבות היסטוריות השם נשאר וזה מבלבל נורא. אוקיי, אבל מה באמת יוצר את האור הזה? מה מחליט כמה תדירות תהיה בכל ספקטרום של אור? מי קובע איך האנרגיה מתפלגת? מי קובע אילו גלים נהיים חשובים יותר? בוא נשאל את זה ככה. האם כל הקווים שווים? כל הקווים של הספקטרום של האור שנפלטים מעצם שווים? זה די מה שחשבו בסוף המאה ה-19. חשבו שיש כל מיני גלי אנרגיה, יש את כל הטווחים של הקרינה האלקטרומגנטית, וכל גוף קורן בכל הצבעים. מאוד דמוקרטי. כחול, צהוב, אבל זה לא נכון. לפי הגישה הזו, אם יש לי כוס קפה, חלק מהאנרגיה מכוס הקפה אמור להיות מומר לקרני רנטגן. זה אומר שאני אמור לעבור צילום ראות מקיף בכל פעם שאני שותה כוס קפה להנאתי. למזלנו, זה לא עובד ככה. וזה גם הייתה שאלה שהייתה במאה ה-19. אולי הקרינה, כל הקרינה שנפלטת ואנחנו לא רואים אותה נבלעת או נעלמת? לא ידעו. אז האמת היא שזה עובד אחרת. אנחנו רואים שככל שאנחנו מחממים משהו, הוא פולט אור חזק יותר, עוצמתי יותר, אנרגטי יותר. אוקיי. למה? בתחילת המאה ה-20, לורד ריילי וג'יימס ג'ינס תקפו את הבעיה הזו עם גישה חדשה. הם הציעו שבשיווי משקל, הטמפרטורה, האנרגיה של אובייקט מסוים, מחולקת באופן שווה בין כל רמות האנרגיה. הגישה הדמוקרטית שהייתה נהוגה עד אז, אבל הם הראו שיהיה תדר לכל הפוטונים המופקים בכל רמה של אנרגיה. כל רמת חום תפלוט פוטונים באנרגיה אחרת. זה הוביל אותם לנסח את חוק ריילי ג'יינס. חוק המתאר את התופעה של קרינת גוף שחור. החוק הזה הראה באופן מעולה למה השמיים כחולים. הוא הראה את הצבע שאמור להיות לכל דבר בטמפרטורות נמוכות. הם הראו שעבור תדירות נמוכה מקבלים אור אינפרה אדום, ועבור אור בתדירות גבוהה מקבלים אור נראה ואפילו אולטרה סגול. אבל נוצרה בעיה. האור שהם הראו שנוצר ברמות של האולטרה סגול כבר היו חזקות מדי. יותר מזה, עבור גופים חמים כמו השמש, האנרגיה שהם פולטים כבר מתקרבת לאינסוף. לא נראה שהיקום מלא בקרינה אינסופית בעוצמה אינסופית. שום גוף לא אמור לפלוט אינסוף אנרגיה. כשמכניסים פיצה לתנור, היא לא מיד נשרפת לאפר. נראה שיש טעות בחישובים. הקטסטרופה הזאת, שלא הצליחה להסביר מה קורה באולטרה סגול ומעלה, נקראת האולטרה ויולט קטסטרופי. אסון האולטרה סגול. אני כנראה לא מתרגם את זה נכון לעברית, אבל לא משנה. קטסטרופת האולטרה סגול. בכל מקרה, זה היה אסון. זה אומר שמשהו בסיסי שגוי אצלנו. הבעיה, מסתבר שאפשר לחלק הכל לעוד ועוד יחידות, וכך מקבלים אינסוף, כמו שהסברנו בתחילת הפרק. איך גודל קטן ביותר יכול להיות אפשרי? כי הסתכלו על זה דרך המתמטיקה, ומתמטיקה תמיד אפשר לחלק בשתיים. הצו של זנון. חישובי ריילי ג'ינס בחנו את כל רמות האנרגיה, את כולן, גם רמות אנרגיה קטנות בצורה קיצונית. מה שקרה הוא שבחנו קרינה נפלטת מגופים חמים, וראו שיותר מדי אנרגיה נדחסת לרמות האנרגיה הנמוכות האלו. וככל שהרמות קטנות יותר, התדירות גבוהה יותר. הם היו אכילס, הם רדפו אחרי הצו, והם לא הצליחו לתפוס את הצו. כאן נכנס הגיבור של הפרק שלנו. מקס פלנק. מקס פלנק הוא השם של תורת הקוונטים, אחד הפיזיקאים הגדולים ביותר בכל הזמנים. הוא פתר את הבעיה הזו כמעט בטעות. הוא ניסה המון דברים כדי לפתור את בעיית האולטרה סגול, ולא הצליח לו. במקום להתייאש, הוא החליט לעשות מה שכולנו עושים. הוא החליט לרמות קצת. הוא הכניס טריק קטן כדי להתמודד עם אין סוף מצבי האנרגיה. הוא החליט שמותר של חלקיקים תהיה רטט מסוים, והרטט הזה יהיה רק ברמות אנרגיה מסוימות, שהן מכפלה של רמת אנרגיה מסוימת נמוכה. הוא הגדיר את המינימום כתדירות של החלקיק כפול מספר קטן מאוד 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 מאוד. המספר הזה הפך להיות קבוע פלנק. הרמה הנמוכה ביותר היא קבוע פלנק. החלקיק יכול לנוע בקבוע פלנק, קבוע פלנק כפול 2, קבוע פלנק כפול 3, וכן הלאה. פתאום נהיה גבול. רמות אנרגיה התחלקו לחלקים או לקוונטות, אם תרצו. מה שפלנק עשה זה מה שאני עשיתי בעצמי במכונת קפה ביפן. רציתי לקנות קפה וזה מכונה והכל ביפנית. לא ידעתי איך להפעיל את המכונה. לחצתי על כפתור אקראי. למזלי, ובעיקר למזלו של פלנק, זה עבד. הוא לחץ על הכפתור הנכון וקיבל פרס נובל. אני לחצתי על הכפתור הנכון וקיבלתי קפה יפני בלי סוכר. אוקיי. זה מוזר. תחשבו על זה. זה כאילו הברז בקיור שלנו יכול למזוג רק כוס מים מלאה אחת כל פעם. אין חצי כוס מים. אין טיפה. אין כוס וחצי. כוס שלמה או כלום. אני תמיד אומר שחוקי פלנק דומים לחוקי החניון. שעה שלמה או חלק ממנה. אותו מחיר. אין חצי שעת חנייה. רק שעה. חנית שעתיים וחמש דקות? שלוש שעות. הכל בקוונטות. כאשר פלנק הניח שאור עובר קוונטיזציה, הוא פתר את הקטסטרופה הזאת. הטריק המתמטי שלו פתר לנו את הכל. עכשיו צריך להגיד שמקס פלנק לא חשב שמה שהוא עושה הוא באמת לתאר את היקום או את הקוונטים או להתחיל תורה חדשה ומטורפת. המגבלה של פלנק הגדירה טווח של קרינת גוף שחור על כל תדרי האור. זהו חוק פלנק. הוא לא חשב שרמות האנרגיה האלו אמיתיות. הוא חשב שהרעיון הוא שאנחנו פשוט צריכים טריק מתמטי כלשהו כדי להתקדם. אבל בטבע, במציאות, קבוע פלנק הוא אפס. זאת אומרת שאין אינטרוולים בין רמות אנרגיה. אין רמת מינימום לאנרגיה. זה אבסורדי. חצי כוס מים, מה הבעיה? הוא הניח שהכל רציף. בערך כמו שאנחנו מכירים את העולם שלנו היומיומי. מה שהוא עשה זה קצת כמו להסתכל בשיעורי הבית על התשובות, ואז להכניס מינוס במקום פלוס באחד החישובים, כדי שתצא תשובה נכונה, בלי באמת להבין מה אנחנו עושים. הוא ראה איפה החץ אמור לפגוע, ושם הוא צייר את המטרה. הוא לא הבין למה מה שהוא עושה עובד, אבל הוא ראה שאם מתארים ככה את המציאות, זה עובד. הוא חשב שבמציאות האמיתית, בעולם האמיתי, החישובים שלו התגלו כלא רלוונטיים. בעולם האמיתי, יש דבר כזה חצי כוס מים. לא? האמת שלו. הוא טעה. קבוע פלנק מולחם לתוך חוקי הטבע. קבוע פלנק הוא חוק של הטבע. והנה מגיע לסיפור שלנו, איינשטיין. איינשטיין הבין שמה שגורם לרמות השונות האלו הוא לא אחר מאשר המתאם בין האנרגיה לאור. הוויברציות של חלקיקים בין רמות האנרגיה אפשריות בקוונטות מסוימות, ולא באופן רציף, כי אפשר לעבור בין רמת אנרגיה לרמת אנרגיה רק על ידי קבלה או מסירה של פוטון אחד, חלקיק אור. אין דבר כזה חצי פוטון. איינשטיין הבין שהאור עצמו מורכב מחלקיקים, פוטונים. האלקטרונים שנעים בין רמות האנרגיה השונות מאבדים אנרגיה רק בקוונטות, כי הם יכולים לאבד או לקבל רק פוטון שלם. הם יכולים לעשות רק מרחק שלם או שום מרחק, כוס שלמה או שום כוס, שעת חנייה או לא להחנות בכלל. המרחק המינימלי שאפשר לעשות הוא המרחק שעושים כאשר מקבלים או מוסרים פוטון אחד. לכן זה לא רציף, כי הכי מעט שאפשר לזוז זו תנועה של פוטון אחד. האור מגיע בחבילות קטנות. איינשטיין הראה את זה באפקט הפוטואלקטרי. האור עצמו מגיע ביחידות קטנות, מגיע ביחידות קוונטיות, פוטונים. ההבנה שלו שהאור מורכב מפוטונים מגיעה מקבוע פלנק, מגיעה מהרעיון של פתרון הבעיה המתמטית עם הטריק. על זה איינשטיין קיבל פרס נובל ב-1921. כן, על זה, על הנחת היסודות למכניקת הקוונטים, לא על תורת היחסות הכללית. פלנק עצמו, אגב, קיבל את פרס הנובל שלו ב-1918. הסיפור הזה מראה לנו שאפשר להצליח גם אם אתם טועים. מדע זה לא רק עובדות קבועות ומספרים מסודרים. המדע עצמו משתנה ומשתפר. המדע עצמו חי. בלי הפתרון של האולטרה-ויולט קטסטרופי, לא היינו מסוגלים להבין את הבסיס של תורת הקוונטים. וזה אומר שלא היינו מבינים את הגדלים הקטנים ביותר ביקום. אבל מכאן, ברגע שנפתחה הדלת לתורת הקוונטים, כל המציאות התהפכה. ההבנה הזו שהאנרגיה מגיעה בקוונטות, מגיעה בגושים, הובילה לקוונטום מכניקס, המכניקה של הקוונטות. החל מכאן, שום דבר לא היה אותו דבר בפיזיקה כמו מקודם. המהפכה של תורת הקוונטים החלה. הטריק של פלנק והגאונות של איינשטיין, וגם של פלנק, היו הדחיפות הראשונות שהחלו לגלגל את כדור השלג במורד הגבעה. בעולם הקטן הזה, מיליארדית מגודל שערה אנושית, הכל משתנה. לשום דבר אין מיקום עד שמודדים אותו. החלקיקים שמרכיבים את הגוף שלנו הם לא גוש של חלקיקים מוצקים, הם ענני הסתברויות. תורת הקוונטים היא לא אינטואיטיבית, אבל היא אמיתית. היא חלק ממה שמרכיב את המחשב שלכם. היא חלק ממה שמרכיב את קרני הלייזר. היא חלק מהכל. היא המציאות שלנו. האמת היא שאנחנו ממשיכים לגלות עוד ועוד שכבות של המציאות הקוונטית הזו כל הזמן. וואו, זה מטורף. זה מטורף. וזה הולך להיות אפילו הרבה יותר מעניין בעתיד. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על לידתה של מכניקת הקוונטים. קוונטים מהמילה quantity או קוונטות. מכניקת הקוונטים נולדה בחטא. היא נולדה מהכנסה של טריק מלוכלך למתמטיקה. נראה שקרינת גוף שחור, הקרינה הנפלטת מכל דבר ביקום, התנהגה בצורה קשה עד בלתי אפשרית לתיאור עם חוקי המתמטיקה המוכרים בסוף המאה ה-19. הכל רץ לאינסוף כל הזמן. הכל פולט כמות קרינה לא הגיונית. נראה שהעסק הוא לא תקוע. מקס פלנק הכניס טעות למתמטיקה. נכון, הוא הכניס מדרגות למתמטיקה. חלוקה לפיקסלים של המציאות. חלוקה באמצעות רמות אנרגיה שונות, קטנות מאוד מאוד מאוד, אבל סופיות. כל רמת אנרגיה כזו נקרא קבוע פלנק, שוב מספר מאוד נמוך, אבל סופי. ואז הגיע איינשטיין. איינשטיין הכליל את הרמות הקטנות האלו בצורה סופית עם האור, ונראה שיש קשר בין פליטה או קליטה של פוטון, חלקיק אור, מאלקטרונים שנעים בין רמות שונות של אנרגיה, ולכן יש מתאם. אלקטרונים זזים רק בקוונטה אחת, כי הם זזים רק בעבור קליטה או מסירה של פוטון. זה הכל. בגלל שאין דבר כזה חצי פוטון, אין דבר כזה חצי תנועה, והתנועה המינימלית שאפשר לעשות היא קוונטה אחת או יחידת פלנק אחת. האינסופים התבטלו. מתמטיקה התחילה להתנהג יפה. קרינה התחילה להיות בטווחים שאנחנו מכירים. הקטסטרופה הפכה ל... לא יודע מה להגיד אפילו. לבסיס למדע הכי מדהים של המאה ה-20. אבל כאן גם נפתחו הדלתות למפלצות מתמטיות מטורפות. כאן הופיעה תורת הקוונטים, שאף אחד לא מבין אותה, והיא מטורפת לגמרי. ואני אסיים במילותיו של ריצ'רד פיינמן, אם אתה חושב שהבנת את תורת הקוונטים, לא הבנת את תורת הקוונטים. אוקיי חברים, תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אל האינסוף הוא יוזמה שלי להנגשת היקום, החלל, מכניקת הקוונטים, פוטונים, אלקטרונים, הגדלים הגדולים ביותר והקטנים ביותר לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. מוזמנים לבקר אותנו מעמוד הפייסבוק בשם אל האינסוף, להשאיר תגובות, לשלוח שאלות. אני תמיד שמח לראות משוב שלכם על הפרקים, וזה עוזר לי לבנות פרקים טובים יותר להמשך. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפרקים האלה כמובן מונגשים לכם בחינם, אבל אם אהבתם אותם, תעשו לי טובה אישית. כנסו לאפל פודקאסט, כנסו לספוטיפיי, תנו לנו דירוג של 5 כוכבים. ויותר מזה, שתפו את הפרק הזה עם קוונטה אחת, צעד אחד, שתפו אותו עם אדם אחד, שהוא האדם שמעלה אתכם בכל יום לרמות אנרגיה גבוהות יותר. ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה, ועד הפעם הבאה שלכם, טל.